אז מי שמאמין שהמחיר עוד ימשיך ויעלה, קטי ווד ועדר מאמיניה, יקנה את זה היום מתוך ציפייה למכור במחיר יותר גבוה בעתיד. אבל זה רק הייפ, ואני מסכים עם וורן באפט, לא הייתי משלם $25 על כל הביטקוין.
בקיצור, אין לך ביטקוין בתיק ההשקעות?
לא, לא היה ולא יהיה.
היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אם אתם מאזינים נאמנים וותיקים של הצוללת, אולי אתם זוכרים את פרק 217 מאוגוסט של שנת 2022, שנקרא מהדות קום ועד היום, איך בועות פיננסיות מתפוצצות, שבו התארח פרופסור חיים קדר לוי. חלפו שנה וחצי מאז, שהיו תאונות וסוערות מאוד מכל מיני היבטים. והנה אנחנו נמצאים בעיצומן, אולי, של שתי בועות פיננסיות חדשות. ביטקוין ובינה מלאכותית, AI. ומה לגבי נדלן? בעוד בקיץ 2022, פרופסור קדר לוי אמר, אני לא הייתי קונה עכשיו דירה, המחירים גבוהים מדי. הפעם ההתבוננות שלו על הנושא דווקא שונה. קדר לוי הוא פרופסור למימון מאוניברסיטת בן גוריון, שמתמחה במשברים כלכליים ובועות פיננסיות, וכן הוא משקיע אנג'ל בחברות טכנולוגיה. הספר שלו משנת 2013, היסטוריה ביקורתית של משברים פיננסיים, תורגם אפילו לסינית. האזנה נעימה. שלום פרופסור חיים קדר לוי, כיף לארח אותך שוב בצוללת.
שלום מילה, כיף להתארח שוב בצוללת.
בפעם הקודמת שבה נפגשנו, לפני כשנה וחצי, מציאות שונה לחלוטין, דיברנו על התפוצצות בועת הטק העולמית, שהתרחשה גם כאן בישראל. הלוואי והיינו נכון, בצרות כאלה, שוב פעם. ואז היינו בעיצומה של ההתפוצצות הזו. מאז ראינו וחווינו לא מעט טלטלות כלכליות, וגם פוליטיות וביטחוניות בעולם, כמובן גם בישראל. וביקשתי ממך להגיע לאולפן שלנו, כדי לדבר על כמה זירות כלכליות שהתפתחו מאז, ואולי הן הבועות של היום. הזירה אחת היא בינה מלאכותית, AI, תכף נדבר עליה, וגם ביטקוין, כמובן, המטבע הדיגיטלי שכבר די הוספד בסוף 2022, ולפתע זינק בחודשים האחרונים. במרץ המחיר שלו כבר שובר את שיא כל הזמנים, כשחצה את הרמה של $70,000. מה קרה כאן?
מה שקרה בחודשים האחרונים זה הנפקה של ETF, של תעודות סל, או קרנות סל, שמחזיקות בביטקוין, ומי שקונה אותם בעצם מצמיד את ההשקעה שלו לשווי הביטקוין, למחיר הביטקוין. אני מדגיש מחיר ותיקנתי משווי, משום שיש שאלה מאוד גדולה מהו השווי הכלכלי של ביטקוין, כאשר את המחיר אנחנו רואים. המחיר נגזר כתוצאה מביקוש והיצע, ממפגש בין ביקוש והיצע. ברגע שהנגישו באמצעות אותן קרנות סל את ההשקעה בביטקוין לכל מי שרוצה, וה-SEC, רשות ניירות ערך האמריקאית, אישרה את זה. הביקוש גדל, הקניות גדלו, אותן קרנות צריכות לקנות ביטקוין, וכשיש יותר קונים ממוכרים, יש עלייה במחיר. הרעיון המסדר של ביטקוין ושל מטבעות דיגיטליים רבים אחרים, אם כי לא כולם, הוא שהיצע הביטקוין תלוי בקצב הקריאה. וקצב הקריאה הוא תוצאה של איזשהו אלגוריתם מתמטי. קצב הקריאה הזה מייצר כך וכך ביטקוין ביום, בחודש, בשנה, נעשה את המכפלות. אבל אם הביקוש גבוה מההיצע, המחיר יעלה. אם ההיצע גבוה מהביקוש, המחיר ירד. ועכשיו נשאלת השאלה, אל מול המחיר הזה, מהו הערך, השווי הכלכלי של ביטקוין? הרי אם המחיר תנודתי כל כך, כתוצאה מהתנודתיות בפערים בין ביקוש והיצע, השימוש במונח מטבע הופך להיות לא רלוונטי, הוא לא מושג נכון.
למה מונח מטבע הוא לא נכון?
על מנת שמשהו ישמש כמטבע, הוא צריך להיות יציב, הוא צריך להיות מחובר לאיזשהו שווי, איזשהו ערך אחר. בעבר, עד 1971, הערך של כסף, נייר, שניתן לייצר בכלכלה, היה תלוי בכמות הזהב. הצליחו לכרות הרבה זהב באפריקה או באיזשהו מקום, אז היה אפשר לייצר יותר כסף ולהפעיל את הכלכלה.
ואחרי 1971, בהחלטה של נשיא ארצות הברית דאז, ריצ'רד ניקסון, הוחלט לבטל את ההצמדה הזו לזהב, וכיום הדולר משקף את העוצמה הכלכלית של ארצות הברית, והערך שלו נעמד ביחס למטבעות האחרים בעולם. במשבר הכלכלי של 2008, הבנקים המרכזיים הדפיסו סכומי כסף גדולים, מה ששחק את הערך שלהם. זה גרם להתקוממות של אנשים מסוימים כלפי דרך הפעולה הזו.
התוצאה של 2008, של המשבר, והתגובה של הבנקים המרכזיים, גרמה להתמרמרות אצל אנשים אידיאליסטים, שאמרו, לא יכול להיות שהבנק המרכזי הזה או אחר, מגדיל את היצע הכסף, בלי שום קשר לכמות זהב, או לכמות של איזשהו משהו כלכלי אמיתי. ולכן יצאה היוזמה של הביטקוין, ומטבעות אחרים, כאשר הטענה היא, אנחנו נייצר אלגוריתם מתמטי, שמייצר באופן קבוע כך וכך ביטקוין, וההיצע לכן יהיה סופי.
בדומה אז, לזהב, אז אנחנו... לכן הוא נקרא הזהב הדיגיטלי.
נכון. הרעיון כאן היה, אנחנו ננטרל את הכוח של הבנק המרכזי, לייצר כמה פייפר מני, כמה כסף נייר שהוא רוצה, בהתאם לצרכים הפוליטיים, הם ראו את זה כעניין פוליטי. וכאן אנחנו נכנסים לשתי סוגיות. אחת, נניח שקניתי ביטקוין, מה אני יכול לעשות איתו? כלומר, מהו הערך הכלכלי, מהו התמורה הכלכלית שהוא נותן לי? שתיים, נניח שביטקוין הופך להיות הילך חוקי, מטבע חוקי באיזשהו אופן, האם הבנק המרכזי יהיה שמח מכך שמישהו שיושב וקורא ביטקוינים, ולפעמים משחק בהצעה, אנחנו יודעים שיש גופים שמחזיקים בהמון מלאי של ביטקוין, ולכן יכולים להציף את השוק, אז התלות בגורמים לא ממשלתיים, שיכולים לשנות את היצע הכסף במשק, היא תלות שאף בנק מרכזי לדעתי לא יהיה מוכן לקבל. ראינו את סין מגיבה בחומרה ואוסרת על השימוש בביטקוין, ברגע שזה הפך להיות יותר מדי דומיננטי בכלכלה הסינית. אני מאמין שבנקים מרכזיים יחסמו את האפיק הזה, ולא יאפשרו לו לפעול עם הביטקוין או המטבעות האחרים, יקרסמו ביכולת הבנק המרכזי לנהל מדיניות מוניטרית אפקטיבית.
אבל ביטקוין זה דבר אמיתי, או שכפי שוורן באפט אמר פעם, מדובר באסימון הימורים. עוד דבר שבאפט אמר על הביטקוין ב-2022, גם אם היו מציעים לי את כל הביטקוין בעולם תמורת 25 דולר, לא הייתי קונה אותו. ואולי אפשר לשאול, האם אפשר לממש ביטקוין? ואני שואלת את זה, כי בכל פעם שהביטקוין נוסק ושובר שיאים, יש כתבות, והתפרסמה גם כתבה מעניינת כאן בגלובס, על כך שיש את הצעירים שקנו ביטקוין באלפי דולרים, ועכשיו הם מיליונרים. הם באמת מיליונרים? זאת אומרת, נניח שהתעשרתי נורא בביטקוין. מה אני עושה עם זה?
יש גופים שמאפשרים לקנות ולמכור, או להמיר ביטקוין. יש סוגיה מאוד משמעותית בישראל, רשות המיסים לא כל כך אוהבת את הרעיון, מנסים לגשר, למצוא דרך למסות ולהעביר לבנקים, להמיר את הביטקוין לכסף אמיתי. אבל בואי נחשוב על זה מנקודת ראותו של משתמש. נניח שאני מחזיק בביטקוין. אם אני יודע שהתנודתיות של ביטקוין יכולה להיות פלוס מינוס 10% ביום, מכרתי דירה, יש לי שקלים, אני רוצה להחזיק אותם בביטקוין, כי אני חושב שזה מטבע. אבל אם אני חשוף לירידה של 10-20% בתוך שבוע, חודש, יום, אני מסכן את האפשרות שלי לקנות דירה אחרת, כי המרתי לביטקוין, והמחיר שלו תנודתי, הוא יכול לעלות, הוא יכול לרדת. זאת אומרת, שאם אני רוצה לעשות עסקה לגיטימית, סולידית, ביטקוין הוא לא מקום החנייה הנכון לכסף שלי. אבל יש אנשים שכן רוצים להחזיק את הביטקוין, כיוון שיש להם עסקאות אחרות לעשות. העסקאות שבהם אתה יכול להרשות לעצמך, להפסיד 10% ביום, הן למשל עסקאות סמים, סחר בנשים, עסקאות נשק, עסקאות אפלות. בזכות האנונימיות של ההחזקה בביטקוין, מי שנמצא בשדות האלה לא אכפת לו מתנודתיות שכזו. ולכן הוא יכול לשחק בזה כספקולנט. הם מרוויחים מאות אחוזים על עסקה, ולכן להפסיד 10% לא מעניין אותם.
לדעתי יש אפילו סוכנויות רכב שמסכימות לקבל כסף ביטקוין.
נכון, כי הם סומכים על זה שהם יוכלו להמיר את זה פחות או יותר באותו מחיר, ואולי זה סוג של גימיק, אולי זה איזה אופנה כזו. אני לא מאמין שהערך הפונדמנטלי של הביטקוין יהיה מעבר לאותה זירת מסחר בנכסים מפוקפקים, בעסקאות מפוקפקות.
רגע, אבל מה לגבי מימוש? יש לי הרבה כסף בביטקוין, או, אני יכולה לממש?
יפה, אז עכשיו רשויות המס בכל העולם נכנסות לסוגיה, וחלקן יותר ליברליות, חלקן פחות. בישראל מאוד זהירים בעניין הזה. ככל שאני מבין, עדיין אין הסדרה מיסויית והסדרה רגולטורית, שמקלה על הבנקים לקבל ביטקוין ממישהו שפודה אותו. כרגע זה עוד בעייתי, זה קשה. ישראלי שיש לו ביטקוין ורוצה להמיר אותו לשקל, היום נתקל בקשיים. ואני חושב שבצדק עושה בנק ישראל ורשות המיסים, שנזהרים מאוד מהאפשרות של הלבנת כספים, כי רוב העסקאות, שוב, נעשות במקומות מאוד אפלים.
בדיקה שערכתי מול בנק ישראל ורשות המיסים העלתה שיש כיום נהלים מסודרים לעניין מימוש ביטקוין ושאר מטבעות דיגיטליים, וכן לעניין הסדרת מס על רווחים מקריפטו, וזו סוגיה שכל הזמן מתפתחת ומשתנה בישראל ובעולם, אז כדאי לעקוב. אתה יודע, עד עכשיו הרבה מהביקורת באמת כנגד קריפטו ובפרט ביטקוין הייתה על כך שחסרה רגולציה, ולכן גם הרבה אנשים תמימים נפלו בפח בכל מיני קונסטלציות. אבל הנה, מגיעה רשות ניירות ערך, הסק האמריקאי, כן נותן אישור ל-11 קרנות צהל שעוקבות אחרי ערך הביטקוין לפעול. אז האם זה אומר שהביטקוין מקבל לגיטימציה? האם הוא הולך לכיוון של רגולציה ואז יש איתו פחות בעיה?
יכול להיות. יכול להיות, ה-SEC כנראה שהוא אפשר לסמן אותו בצד של היותר ליברליים בהתייחסות למטבעות האלה. עד כמה זה תתברר עם השנים כהחלטה נכונה, החלטה נבונה? אני חושב, הגישה הכללית האמריקאית היא שאם אנחנו גילינו לך ופרסנו בפניך את האינפורמציה האמיתית לגבי רמת הסיכון של הנכס והחלטת להשקיע, בבקשה. הסיכון הוא שלך, החלטת להסתכן, בבקשה.
מה ההבדל בין השקעה בקרן סל שעוקבת אחר ביטקוין, לבין השקעה בביטקוין באופן ישיר?
הנזילות. קניתי קרן סל שמחזיקה בביטקוין, המחיר שלה משתנה בהתאם לשווי הביטקוין, אבל הנזילות היא הרבה יותר קלה. אני קונה בדולרים את קרן הסל, ואני מוכר בדולרים את קרן הסל. הנזילות פה היא זו שמושכת אנשים פנימה. הרבה אנשים שומעים על זה, זה הייפ בכל העולם, ואני לא מתפלא שאנשים קונים את הדבר הזה, אבל הם קונים, איך אמר קינדלברגר, מתוך ציפייה למכור את זה לטיפש יותר גדול.
קינדלברגר, כלכלן שעסק בבועת פיננסים.
נכון.
זה אני זוכרת מהפרק הקודם שלנו.
יפה, נכון. אז שוב, אנחנו רואים מחיר, ואנחנו לא רואים שווי, ערך כלכלי. אז מי שמאמין שהמחיר עוד ימשיך ויעלה, קטי ווד ועדר מאמיניה, מי שמאמין שהמחיר ימשיך ויעלה, יקנה את זה היום מתוך ציפייה למכור במחיר יותר גבוה בעתיד. אבל שוב, זה רק הייפ, ואני מסכים עם וורן באפט, לא הייתי משלם $25 על כל הביטקוין.
בקיצור, אין לך ביטקוין בתיק ההשקעות?
לא, לא היה ולא יהיה.
אבל האם בכל זאת כאדם שרוצה להתנסות בזירה השוקקת ותוססת הזו, פחות מסוכן באמת לקנות קרן סל מאשר לקנות ביטקוין ישירות?
נכון. במובן הנזילות. אם אני ישראלי שרוצה לקנות ביטקוין, אני יכול לקנות את ה-ETF הזה בארצות הברית, להמיר אותו לדולר. אילו קניתי ביטקוין אמיתי, הייתי צריך להגיע שוב לבנק ישראלי להמיר את זה לשקל. דולר לשקל זה לא בעיה להמיר. ביטקוין לשקל זה הרבה יותר בעייתי.
הביטקוין באמת זה מטבע שעולה ויורד כל הזמן, מאוד וולטילי, נכון? בשפה המקצועית. אז בסוף 22 היינו בעיצומו של חורף קריפטו, עם כל מיני חברות ובורסות קריפטו שקרסו, ואז ראיינתי בנושא הזה דוקטור ניצן גסלביץ' פקין, היא מרצה למשפט עסקי שעוסקת בתחום הקריפטו, וכך היא אמרה, הקריפטו נועד להיות כלי דמוקרטי להמונים, כי הוא חותך מתווכים מסורתיים כמו הבנקים והממשלות, שמשרתים לכאורה רק את מי שמשתייך למועדון. אבל כשחותכים ממשלות ובנקים, יש בעיות אחרות. יש פה פוטנציאל גדול לתרמיות, כמו אלה שנחשפות בתקופה האחרונה, כאמור, שנת 2022.
אני מסכים בהחלט. השימוש העיקרי בביטקוין הוא לעסקאות שעדיף לנוגעים בדבר, לקונה ולמוכר, להיות באזור האפל, להיות באזור החסוי. בין היתר גם ארגוני ביון פועלים שם, כי זה חסוי. אז זה נותן ערך כלכלי במקום שבו השימוש בכסף, כסף שקוף, הוא בעייתי.
כן. אגב, דוקטור גסלביץ' פקין ציינה שישנם גם use cases, ישנם מקרים שהיא זיהתה כחיוביים בשימוש בביטקוין. למשל, במלחמה באוקראינה, אנשים העבירו כך כסף והצליחו אולי להעביר כסף אל המדינה שאליה הם הלכו, אבל היא אומרת, אלה לא מקרים רבים, הם יחסית מעטים.
נכון מאוד. התפרסם לאחרונה מאמר באחד מכתבי העת המובילים בתחום המימון, שטען שבאמת באותם מקרים שבהם אי אפשר להשתמש בכסף הלגיטימי, שם בא לידי ביטוי הערך של הביטקוין. ואז לא היה שאלה, רגע, האם זה מצדיק 70 אלף דולר ליחידה? לא יודע, אני לא מאמין. אני חושב שתמורת האופציה לסחור או לבצע עסקאות במקרים נורא נורא קיצוניים, לשלם 70 אלף דולר או לסכן 70 אלף דולר אל מול התנודתיות הזו, זה לא מצדיק.
אז האם ביטקוין זו בועה או פשוט מטבע שהוא מטבעו ספקולטיבי ובעייתי לא פעם?
המחיר של הביטקוין יכול בהחלט להיות בועה, ביותו גבוה מהערך הכלכלי שיש בו.
אז אולי זה הזמן גם לפתוח סוגריים ולהסביר שוב מהי בועה פיננסית.
בדיוק, נכון. אז הבועה היא הפער שבין המחיר לבין השווי. מחיר פחות שווי זה בועה. שווי כלכלי, אז כמו שאמרנו, נובע מעסקאות שאנחנו רוצים שיישארו, קונים ומוכרים רוצים מעדיפים שיישארו באפלה, ויש מקרים נורא נדירים של אי אפשרות לסחור או לבצע עסקאות בכסף אמיתי, אז שם מגיע הביטקוין, השווי של הביטקוין. האם זה מצדיק שווי של 70 אלף דולר? לדעתי לא, ולכן כאן הפער וזו הבועה.
כי קשה בעצם לאמוד שוויו אמיתי של הביטקוין. מה זה בכלל ואיך עומדים שווי?
נכון. צריך לקחת בחשבון את הסיכון שנמצא אצל מי שמחזיק את הביטקוין. נניח שאני רוצה לשריין לעצמי את האופציה לבצע עסקאות, כאשר אי אפשר לבצע עסקאות בשקל. האם אני מוכן לשים 70 אלף דולר ולהיות חשוף לתנודתיות של השער, של מחיר הביטקוין, תמורת האופציה הזו, כשתתממש? האופן שבו אנחנו מתמחירים אופציה הוא מאוד מאוד תלוי בתנודתיות, בוולטיליות של נכס הבסיס, במקרה הזה ביטקוין. אז אם אני מחזיק אותו כאופציה או אופציה על הביטקוין או דברים כאלה, זה תלוי בתנודתיות. אבל התנודתיות הזו כשלעצמה, במודלים רגילים של אופציות על מניות, אופציות על מטבעות, אופציות על אינפלציה, אנחנו יודעים פחות או יותר את רמת הפיזור, את ההתפלגות של שיעור האינפלציה, של שיעור המטבע, שער המטבע, של שיעור תשואת המניות. כל עוד אנחנו יודעים את ההתפלגות הזו, אנחנו יכולים לתמחר את האופציה. אני לא חושב שההתפלגות, התשואות של הביטקוין, עדיין מספיק יציבה כדי לאפשר תמחור של אופציה.
כן. אז אתה יודע, אז וורן באפט אמר הסימונים אומרים, ויש בזה משהו במובן הזה ש... וואלה, אם נכנסתי בזמן ויצאתי בזמן, אולי עשיתי, יודע, את המכה.
אולי. ואם נכנס בזמן הלא נכון וזה ירד ב-50%, אז קיבלת את המכה.
טוב, תכף נעבור לדבר על בינה מלאכותית והאם זו בועה. אבל לפני שנסגור ככה את הפרק שנוגע לביטקוין, סימנתי לי איזשהו משפט שאמרת בפעם הקודמת בנוגע להשקעות, וזה גם, אני חושבת, מרפרר קצת לאג'נדה, או הייתי אומרת לפילוסופיית ההשקעות של וורן באפט, אמרת ככה, נסו להתרחק ממה שאתם לא מבינים בו, ולהתמקד בחברות יציבות ומבוססות שמפיקות רווחים עקביים. זו עדיין פילוסופיית ההשקעות שלך?
אני מאוד מחזק את זה, לא...
זה אתה מחזק
לא
שיניתי, את עצמך.
כן, כן, מחזק את העמדה הזו, לא כן. שיניתי את עמדתי. בוודאי מי שלא מבין בדיוק מה הוא עושה, מה זה ביטקוין, כמו אפילו נכסים קצת יותר יציבים, למשל אופציות, אני לא ממליץ לאף אחד לסחור באופציות אם אתה לא ממש מבין מה זה אופציה. המחירים שם יכולים לנוע בשיעורי תשואה של עשרות אחוזים ביום. אז אל תיכנס לזה אם אתה לא יודע. צריך לשבת על המחשב, מול המסך, 24/7, כדי להרסיק פוזיציות כאלה. זה סיכון מאוד מאוד גבוה, ולכן מי שלא מכיר את זה, שלא ייכנס לזה.
אבל תגיד, מי שרוצה להכניס בכל זאת רכיבי סיכון לתיק ההשקעות שלו,
בבקשה, סיכון זה גם למעלה וגם למטה.
איך אתה מגדיר את הסיכון הזה, או איך אפשר לקחת כזה סיכון בהשקעות?
אז אם מישהו רוצה, את אומרת, להכניס מרכיב סיכון, אני יודע, אוקיי, אפשר להתייחס לזה בצורה כזו,
אבל... סיכוי, אתה יודע.
כן,
אז... 10%, 20%, 30%, כל אחד מה שהוא רוצה.
אני לא הייתי מגיע לאחוזים כאלה מהתיק, אתה רוצה להכניס קצת פלפל ולראות ככה קצת יותר תנודתיות.
יש כאלה שאולי יש להם את העתודות, ואין להם בעיה להפסיד את זה, והם רוצים קצת להסתכל.
או, כל עוד אין לך בעיה להפסיד את זה, בבקשה. תסכן את הסכום שלא אכפת לך להפסיד. בדיוק,
זה כלל בהשקעות שאני מכירה גם. אז נניח שיש אנשים שיש להם את הסכום הזה, ואין להם בעיה להפסיד את זה, והם רוצים לקחת סיכון. אז באיזה מימד, באיזה אופן הם יכולים לקחת סיכון בהשקעות?
אז אותם ETF'ים. ומכאן מגיע כנראה הביקוש הגדול שלהם.
מה עוד?
אנחנו מכירים חברות מסוכנות יותר ומסוכנות פחות, חברות טכנולוגיה צעירות, שיכול להיות שיצליחו ויכול להיות שלא. חברות בסיכון גבוה. אז אתה רוצה לפזר, תפזר. אבל אפשר לעשות, למשל, לקנות סלים של חברות טכנולוגיה. יש סלים של חברות בינה מלאכותית, סלים של חברות, יש תעודות סל כמעט על כל דבר היום. ולכן אפשר לבחור מאלה. כאן, במקרה של טכנולוגיות, אז הסיכונים הם יותר ממותנים, אני חושב. זה לא שאי אפשר להפסיד את הכל, אבל אם קנית סל של הרבה חברות שנבדקו על ידי מנהל הקרן, כראויות או כבעלות פוטנציאל, אז יכול להיות שאנחנו מקטינים קצת הסיכון.
אילו סקטורים נחשבים יחסית מסוכנים, מלבד טכנולוגיה שציינת?
יש סקטורים של, למשל, חיפושי גז ונפט. אלה סקטורים מסוכנים. מצאת, הרווחת. לא מצאת, ירד לאפס. בטכנולוגיה יש פלחים מסוימים ואופנות מסוימות, תלוי בטכנולוגיה החדשה שכרגע נולדה. וכל הזמן יש גלים חדשים. סקטורים מסוכנים אחרים הם ביוטכנולוגיה, רפואה, פיתוח תרופות. אפשר להשקיע מיליונים, עשרות מיליונים ומאות מיליונים, ובסוף לא לקבל אישור או לא לקבל תוצאות טובות בניסוי, והמניה מתאפסת, קורסת לקראת האפס. אז יש חלופות, מי שרוצה רולר קוסטר, או מי שרוצה את ההתרגשות, אפשר לפזר בין כמה כאלה.
טוב, אז הטרנד הטכנולוגי של השנה וחצי האחרונות הוא כמובן בינה מלאכותית, AI. למעשה, הזינוק המטורף של עשרות אחוזים שראינו במדדי וול סטריט ב-2023, ושהמשיך גם לתוך 2024, נבע בדיוק מהטרנד הזה, בגלל הזינוק שחל במניות של חברות הביג טק, שהן גם מובילות עולמיות בבינה מלאכותית. חברת השבבים אינווידיה, כמובן, וגם אפל, אלפאבט, מטה, שהיא פייסבוק לשעבר, ומייקרוסופט. אזכיר לך שבראיון הקודם שלנו אמרת כך לגבי חברות טק ישראליות. האופנה בשנתיים האחרונות הייתה סייבר. כל מי שאמר סייבר זכה לתמחור פנומנלי. כמו שבסוף שנות ה-90, כל מי שאמר .com זכה לתמחור פנומנלי. אז האם עכשיו הבינה המלאכותית זו הבועה? זה התמחור הפנומנלי.
הגל הטכנולוגי הנוכחי הוא גל של AI, של בינה מלאכותית. נכון. זה גל טכנולוגי. בתוך הגל הטכנולוגי הזה יש חברות... נבחין בין שני פלחים. נבחין בחברות שמייצרות או מפתחות AI, בינה מלאכותית, ואחר כך נדבר על החברות שמשתמשות ב-AI, בבינה מלאכותית. החברות שמייצרות, אז הבולדטת והמוכרת מכולם היא NVIDIA. כי כולם מבינים, והחוכמה האסטרטגית המרשימה של מנהלי NVIDIA, היא שהם זיהו בזכות הטירוף של הביטקוין, שהצ'יפים שלהם, שבמקור יועדו להיות צ'יפים שמאיצים גרפיקה, הם מצוינים בעיבודים מתמטיים, והם עושים לכן את זה בצורה מאוד מרשימה, מאוד מהירה. הם הבינו שזו מגמה, אז הם הלכו על זה בגלל ההתפתחות של הקריפטו. הם התחילו מפיתוח השבבים האלה ושיפור שלהם לטובת תעשיית הקריפטו, שאז הזדקקה להרבה מאוד כוח עיבוד מתמטי, ואותם חברות שרתים עתירות אנרגיה.
הנה, הכל מתחבר לנו, הקריפטו ל-AI.
נכון, NVIDIA הבינה את זה, ו-NVIDIA פיתחה משפחה של צ'יפים כאלה, שגם עזרו לקריפטו, אבל אחר כך הסתבר שהם יודעות לעשות עבודה מצוינת, והם כמובן שינו והתאימו לטובת ה-AI, אבל כבר הבסיס הטכנולוגי היה להם. החוכמה שלהם שהם הבינו מוקדם שלשם זה הולך. יש עכשיו עוד חברות שנכנסות פנימה וזה בסדר. אז
כאן יש מוצר אמיתי.
בדיוק. כאן יש מוצר אמיתי שמייצרים אותו במפעלי שבבים, והוא נמכר לכל מי שרוצה לפתח דברים רציניים בעולמות ה-AI, הבינה המלאכותית. אז אני יכול להבין למה המחיר של NVIDIA אף לשמיים. השאלה הבאה היא האם המחיר של NVIDIA היום הוא בועה. זו שאלה אחרת. זה שאינווידיה הצליחה יפה מאוד, האם זה מצדיק, בדקתי הבוקר, מכפיל רווחים עתידי של קרוב ל-40, 39.5. מכפיל רווחים עתידי זה מחיר המניה, כמו שנרשם ביום המסחר האחרון, חלקי הרווח השנתי הצפוי בשנה הבאה. הרווח השנתי הצפוי נמצא במכנה, המחיר נמצא במונה, מחלקים את שני אחד בשני ומקבלים 40. מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך 40 פעם להרוויח את הרווח השנתי כדי להחזיר את מחיר הקנייה. אז אם המחיר למעלה הוא 100, הרווח השנתי למטה הוא 2.5. 100 חלקי 2.5 שווה 40. זה מטורף, כי זה אומר, אתה קונה את המניה ב-100, אתה צריך לחכות 40 שנה שהיא תחזיר לך רווח של 2.5, או 2.5 ועוד 2.5, למשך 40 שנה, עד שתחזיר את המאה שהשקעת. רמות מכפילים כאלה, הם הרמות המכפילים שראינו ב.com. כי זה אומר שיעור תשואה זעיר למשך שנים ארוכות, אם אתה משלם את המחיר הנוכחי.
וואו, מעניין מאוד.
אז אחד משני דברים צריך לקרות, או שניהם. או שהמחיר ירד, או שהרווח השנתי יעלה, כדי להקטין את המכפיל. האם המחיר ירד? יכול להיות. האם הרווח יעלה? אנווידיה הפתיעה את כולנו בחודשים, ברבעונים האחרונים, אבל על מנת להפתיע אותנו ולסגור לגמרי את הפער הזה, הרווח צריך לגדול בסדר גודל של פי 3, פי 4. האם היא יכולה לעשות את זה? זה קשה לדעת. אם היא תצליח לעשות את זה, המחיר כרגע הוא לא בועתי. אם היא לא תצליח לעשות את זה, המחיר הוא בועתי. אבל את זה נדע בדיעבד.
אבל אתה יודע, עכשיו אני נזכרת שכששוחחנו בפעם הקודמת, אמרת שעוד בעיצומה של בועת ה.com, שהתנפחה בשנות ה-90 והתפוצצה בשנת 2000, שגם כן הייתה בועת טכנולוגיה, ידעת שמדובר בבועה.
כי זה היה פשוט לא הגיוני, ואז, ואני מזכיר, המכפיל הממוצע של הנאסדק הגיע ל-40. זאת אומרת, הרבה מאוד חברות היו אפילו מעבר לזה. זה לא יכול להחזיק מעמד. אני זוכר אז שדיברתי עם מנהל של קרן פנסיה, שניהל כמה מיליארדים יפים, והוא אמר לי שהוא קונה מניות טכנולוגיה. אמרתי לו, אתה יודע שזה לא יחזיר את עצמו, אתה יודע שזה לא הגיוני. התשובה שלו הפתיעה אותי. הוא אמר, אם אני לא אקנה את המניות האלה, מי שמעביר אליי כספים לניהול, ייקח אותם ממני ויעביר לשכן שלי, כי הוא כן ישקיע בנאסדק. אני חייב להשקיע בנאסדק, למרות שאני יודע שהמחירים מנופחים. זה רציונל שהוא לטובת עצמו, לא לטובת המשקיעים. הכסף לא יזרום אליו, ולכן הקרן שלו תקטן, אם הוא יגיד למשקיעים, אני לא משקיע כי אני חושב שזה יקר מדי.
אוקיי, אז בניגוד לתקופה ההיא, הפעם אתה אומר, אני לא בטוח. אז דיברנו על אינווידיה, שמייצרת מוצר ממשי, ואמרת, פה יש דוגמה באמת למוצר אמיתי, שאכן אנחנו זקוקים לו, ואנחנו מבינים את החשיבות שלו.
נכון.
מה לגבי חברות אחרות?
סיפרתי לך, אני חושב, על מבחן הספגטי. אנחנו לוקחים קערה של ספגטי, מעיפים אותה על הקיר, הרוב נופל, כמה נדבקים. מי ידבק? אנחנו לא יודעים מראש. מי ייפול אנחנו לא יודעים מראש, ולכן כשיש גל טכנולוגי חדש כזה, יש חברות שיצליחו, אני מדבר שוב עדיין על הצד היצרנים של בינה מלאכותית, יש חברות שיצליחו, יש חברות שלא יצליחו, אם אתה קונה סל, אנחנו רוצים לקוות שיהיו בו יותר חברות מצליחות מחברות נכשלות.
כן, כי גם כשאנחנו חוזרים לתקופה של בועת ה.com, אז יש חברות שהצליחו נכון. מאוד והתחילו שם, כמו אמזון, גוגל ואחרות.
בדיוק, נכון.
אז מי ששם את כספו במניות של גוגל אז, בהחלט לא מתחרט על כך.
לא מתחרט על כך. אלה הספגטי שנדבקו. לדעת מי כן ומי לא, קשה מאוד. צריך לקרוא, צריך להיכנס, צריך להבין את הפרטים, צריך להבין בטכנולוגיה. ולכן שוב, אנחנו חוזרים לאותה המלצה. אתה לא מבין בזה? או שתיקח מישהו שמבין, או שאל תעשה את זה, או שתפזר. פשוט לפזר, זה גם אסטרטגיה בסדר, אם אתה רוצה להכניס פלפל, כמו שאמרנו, לתיק ההשקעות. אז דיברנו על יצרני הבינה המלאכותית, יצרני הטכנולוגיה החדשה. מה שמעניין ושונה קצת ב-AI, זה צד המשתמשים. המשתמשים הם כמעט כל החברות שאת רואה במשק. הטענה לגבי AI היא שזה הולך לשנות את האופן שבו הרבה חברות מתנהלות. ההייפ, דרך אגב, כשהיה בשנות ה-90 סביב ה.com, הרי כשה.com עלה, זה לא רק שיצרני הטכנולוגיה עלו בארצות הברית, אם אני מסתכל על ה-S&P 500, גם חברות סולידיות עלו במחירים שלהם בצורה מטורפת וירדו, נפלו בעקבות זה. כי האמונה הייתה שיש כאן כלכלה חדשה, This time is different, 4 מילים הכי יקרות בהיסטוריה, Sir John Templeton, החברות האלה, יכולות להיות יקרות מאוד, אם אתה מתמחר אותם, אם המחיר שלהם משקף את המחיר הלא הגיוני וכו'. אז שוב, ההנחה שיש לנו כאן כלכלה חדשה, שהוכחה כלא כל כך נכונה בעקבות ה.com, היא הנחה שקיימת גם היום, ואנחנו רוצים להאמין שהמהפכה הזו של ה-AI תשנה את רמת הרווחיות והיעילות של חברות שמשתמשות בטכנולוגיה בצורה כזו שהיא תצדיק שינוי מחיר.
זה המקום שבו פרופסור חיים קדר לוי פותח את הפריזמה ומתבונן בכלל על התעשייה של העתיד ועל חברות מכל מיני ענפים שעשויות להטמיע אצלן בינה מלאכותית. אצל חלקן, הרווחים עשויים לזנק בעקבות זאת, אם הן יאמצו AI באופן שייתן להן ערך מוסף מהותי. אבל לא כולן ידעו לעשות זאת.
מילה לגבי הראייה של אסטרטגיה עסקית באקדמיה. אסטרטגיה עסקית אומרת שפירמה יכולה להניב רווחים שהם גבוהים מהנורמה בענף, אם היא מצליחה להחזיק בנכסים, במשאבים שהם ייחודיים ושונים מכולם, שאין לאחרים את זה. ללמבורגיני יש את היכולת לעשות מכוניות סופר מרוציות ומהירות וספורטיביות ונראות נהדר, אבל לוולבו יש את היכולת להדגיש את הבטיחות יותר מאשר למבורגיני. וולבו מוכרת על הבטיחות. למבורגיני מוכרת על הנראות ועל הפרפורמנס וכו'.
מה שנקרא מיתוג.
בדיוק. וכאן השאלה הגדולה. אם החברה יודעת לקחת את יכולות ה-AI ולהעצים את היתרון התחרותי שלהם, שנובע מהריסורסס האמיתיים שהם ייחודיים לה, היא יכולה לייצר ערך עודף. ולכן עכשיו השאלה, האם אנחנו יודעים לבחור את אותן חברות שישכילו להטמיע AI ביכולות הייחודיות שלהם? שם הן יכולות לייצר ערך. הנה דוגמה מעולם הביטוח. אם חברת ביטוח תטמיע AI על מנת לשפר את התביעות, כן? את התשלומים בגין תביעות, כי הם ידעו לבחור פרופיל סיכון מדויק יותר של מבוטחים, כך שהתשלומים שהם יצטרכו לשלם ירדו, אז היא הצליחה לשפר את הערך שלה. אבל אם היא תשקיע בממשק לקוח, זה לא ישפר בצורה דרמטית, אם בכלל. אותו דבר בבנקים.
אז אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך בעצם ההטמעה של AI בכל מיני סוגי חברות, איך היא תראה וכמה בעצם היא תשפר את היעילות.
נכון.
זה מה שאתה אומר.
וההשלכה של זה לבחירת תיק השקעות, דיברנו על הפלפל שיש בתיק ההשקעות, אז החלק המסיבי, העיקרי שיש בתיק ההשקעות, צריך להיות נניח בחברות סולידיות, אז יש מצב שהחברות הסולידיות האלה בממוצע כן יבחרו, בזכות היועצים שלהם, להטמיע AI דווקא במקומות הייחודיים שבהם יש להם את הערך המוסף. ואז אנחנו נראה שיפור ברווחיות של החברות האלה, ולכן שיעור תשואה גבוה יותר בתיק ההשקעות גם בהיבט הזה.
איך אפשר לדעת את זה, אבל?
צריך לראיין את ההנהלה ולהבין את האסטרטגיה, ולא רק, הרי להטמיע AI זה גם תהליך בסיכון. אתה מטמיע, אתה משקיע כסף כדי לקבל פירות. לא תמיד ההשקעה מניבה פירות.
אם נעשה רגע עוד זום אין לעניין הבינה המלאכותית, הרי שיש שבע מניות טכנולוגיה, שמכונות גם שבע המופלאות, NVIDIA כמובן, וגם אמזון, אלפאבט, מטה, מייקרוסופט, אפל וטסלה, שבזכות העובדה שהן מובילות עולמיות בבינה מלאכותית, הן משכו מעלה בטירוף את מדדי וול סטריט. מדדים כמו S&P 500 ונאסטאק זינקו בעשרות אחוזים, החל מתחילת 2023. ועכשיו, רבים שואלים את עצמם, עד מתי הרלי הזה צפוי להימשך?
אז זהו, אם מסתכלים על ה-S&P 500, שבע מניות יצרו את התשואה. ב-23,
שבע המופלאות.
אז יש מי שקורא להם שבע המופרעות.
אבל אתה יודע שאני חייבת רגע לומר משהו בסוגריים. כשהסתכלתי על שבע המופלאות, אמרתי לעצמי שאולי צריך להחסיר את טסלה, כי אני לא ראיתי את התרומה שלה לזינוק.
וכאן אנחנו נכנסים ללב העניין, משום שיש, למה קוראים להם גם שבע מופרעות? משום שהמחירים שלהם הגיעו לרמות מכפילים מאוד קיצוניות. ויכול להיות שהתיקון שיבוא ראשית דרכן. כלומר, אם יש לנו שבע מופלאות או מופרעות, ו-493 שלא יצרו תשואה עודפת במהלך השנה וחצי האחרונות, אם החברות האלה יתקנו כלפי מטה, אז המדד ירד, אבל היתר, כל 493 האחרות, או שישארו במקום, או שאפילו ישתפרו. יכול להיות שכן, אנחנו לא יודעים. קשה מאוד עד בלתי אפשרי לבחור היום מתוך ה-500 מניות שהן לא מתומחרות ביתר. המניות האלה שמתומחרות ביתר, במיוחד השבע האלה, זה מטורף. הן נמצאות במקום מאוד מסוכן מבחינת רמת המחיר והמכפיל העתידי.
אז מתישהו מגיע ירידה, אנחנו רק לא יודעים מתי?
כנראה שיבוא מתישהו תיקון, אף אחד לא יודע מתי זה יבוא.
טוב, השיחה הקודמת שלנו התקיימה בעיצומה של בועה נוספת, בועת נדלן בישראל. ואז אמרת כך, אני לא הייתי קונה עכשיו דירה. המחירים גבוהים ולא מן הנמנע שהם ירדו בעתיד, או לכל הפחות יפסיקו לעלות ריאלית. בקיצור, צדקת. אז אולי עכשיו זה הזמן לקנות דירה?
אז כשדיברנו בפעם שעברה, זה היה, אם אני זוכר נכון, קיץ 22?
כן, כן.
מה שקרה מאז, גם במהלך 23, עם המחאה החברתית רפורמה המשפטית, וכל אחד יקרא לזה בשם שהוא רוצה לקרוא לזה, ולאחר מכן האסון של 7 לאוקטובר, כל אלה היכו קשה במחירי הנדלן, וראינו באמת את המחירים יורדים, בוודאי ברמה ריאלית, כמעט בכל הארץ. עליית הריבית יוצרת קושי לקונים לקנות, יוצרת קושי לקבלנים לממן בנייה, מהצד השני, חוסר החשק של משקי בית לקנות עכשיו דירה ולהיכנס להתחייבויות וכל זה, על רקע המלחמה, מכניסים את מי שנמצא בתהליכי בנייה, בתהליכי הקמה של פרויקטים, מכניסים אותם למצוקה. הם לא רוצים, משיקולים אסטרטגיים, להוריד את המחיר הנקוב, אבל הם כן מוכנים לתת הנחות מפליגות בתנאים, שזה בעצם שקול להפחתה מסוימת במחיר. יש כאלה שנותנים סוגי ריהוט, השלמות, אביזרים, בחינם או בחצי חינם, ויש כאלה שנותנים תנאי מימון אטרקטיביים מאוד. אז אני מכיר, אני שמעתי על משקי בית, שאין להם את ה-30-40-50% לשים ממחיר הנכס כדי לקנות דירה, ולכן מה שהם עושים, הם מחפשים פרויקטים של 10-90 או 20-80, כלומר, שים עכשיו 10%, בדרך כלל הקבלן מתקשר עם חברה מממנת, בנק מלווה שמשלים 10-20%, כך שיש לו לפחות 30-35% משווי הנכס, הוא כאילו מחר ב-30% מקדמה, 10% של המשקיע, 20% של הבנק, בהלוואת בולט, הלוואה שאתה לוקח היום מחזיר במסירה. בתנאים האלה, וככל שההלוואה הזו לא צמודה או לא נושאת ריבית, זה בכלל עדיף, בתנאים האלה, זוג צעיר, ואני מכיר, שמעתי על כאלה, זוג צעיר שיכול כן לשים את ה-10%, לא יכול לשים 30, אבל יכול לשים 10%, נכנס כאן לאפשרות בסיכון של השקעת 10% מהדירה, בעוד 2, 3, 4, כשהבית מוכן, כשהדירה מוכנה, הוא יכול למכור אותה, והממוצע, עליית הערך בין דירה על הנייר, לבין דירה שנבנתה כבר, יכול להיות משהו כמו בין 15-25%.
צריך להבחין, אני חושבת, בין אנשים שזו דירתם הראשונה, לבין דירה להשקעה.
נכון, בהחלט.
אז אני רוצה רגע ללכת דווקא על הפריזמה של השקעה. כי בהשקעות, וזה גם למדתי לא מעט ממך, צריך לנסות להיכנס בתחתית, ולצפות לעלייה. אז האם עכשיו אתה מזהה תחתית ופוטנציאל לעלייה, ולמה?
קשה לדעת מתי התחתית נמצאת, כן? זה נקודה בזמן שהיא, אנחנו לא יודעים, וזה גם מאוד משתנה מפרויקט לפרויקט, מעיר לעיר וכו'. אבל יש היום אפשרויות מאוד מעניינות לקנות דירה, נניח עבור זוג צעיר שזו דירתו הראשונה, מס הרכישה הוא מס רכישה סביר, כן? עד קרוב ל-2 מיליון לא משלמים בכלל, ואחר כך זה במדרגות של 3-5%. אז משק בית שיכול לשים את 10%, ויש אפילו, שמעתי פה, על פרויקטים של 5%, מי שיכול לשים את זה, אבל מוכן לקחת את הסיכון, שהמחיר בזמן המסירה לא יהיה שווה, לא יהיה אותו דבר. המחיר יכול להיות שאפילו ירד, אנחנו לא יודעים. אז יש כאן סיכון, אבל יש גם סיכוי, והסיכוי כאן הוא סיכוי של יצירת תשואה ממונפת. למה זה ממונף? כי אני שם רק 10% מהכסף, וכשאני אמכור, אז אם הנכס נשאר באותו שווי, אני מוסיף את נניח 30-40%, את היתר לוקח במשכנתה, ורכשתי את הנכס. ואם הנכס עלה, אז אני יכול למכור אותו, וכך לצבור הון עצמי שיאפשר לי לקנות דירה ב-30% הון עצמי, ב-40% הון עצמי, ולהסתדר דווקא עם משכנתה סבירה. חשוב מאוד לזכור, יש כאן סיכון, אני לא אומר שלא. צריך לבחור את היזם הנכון, את היזם היציב, לקבל את הבטוחות הבנקאיות, בנק מלווה, ערבות מחר, כל הדברים האלה, חשוב מאוד להקפיד על כך, אבל צריך גם, במידה שמצאנו קונסטלציה כזו, סידור כזה של 10-90 נניח, עם הטבות כאלה ואחרות, ואפשר להתווכח עם הקבלנים ולקבל, אז זה יכול להיות מאוד אטרקטיבי. זה יכול לאפשר למשקי בית, במיוחד צעירים, להשלים הון עצמי לרכישה עתידית של נכס.
בואו נמחיש את זה רגע בדוגמה מספרית. נניח ששווי הדירה שמצאתי הוא 2,000,000 שקלים, ושמתי מקדמה בהון עצמי של 200,000 שקל בלבד. קיבלתי הלוואה מהבנק בגובה 1.8 מיליון שקל, ללא ריבית, וואו, תנאים מדהימים. אם כעבור כמה שנים שאקבל את הדירה, המחיר שלה יהיה כבר 2.2 מיליון שקלים, הרי שההפרש של 400 אלף שקלים הוא בכיסי. הכפלתי את שווי ההשקעה, כי במקור הרי שמתי 200 אלף שקלים בלבד. טוב, אתה יודע, כשהתכוננתי לשיחה הזו, נזכרתי באיזושהי אנקדוטה שסיפרת לי בפעם הקודמת, שעסקה בכך שידעת באיזשהו אופן לחוש את התקרבותו של המשבר הפיננסי של 2008, שהתבטאה בנפילה של בנק השקעות לימן ברדרס, וכל אפקט הדומינו שהגיע אחר כך לכדי משבר כלכלי עולמי. וכל הסיפור הזה התחיל כאשר שהית בארצות הברית בשנת 2002, היית בשנת שבתון.
נכון.
ומכאן הבמה שלך, ספר מה קרה.
זה היה שנתיים של שבתון, ידעתי שאני נוסע לשנתיים, ואם אני מכפיל את מחיר השכירות ב-24 חודש, אני מבין שזה בערך הדאון פיימנט שאני צריך לשים על מנת לרכוש נכס. ואז אם אני סוחר, בטוח שילמתי את זה.
כן.
ואם רכשתי נכס ומחירו לא עלה, אז זה חוזר אליי. מחירו עלה, הרווחתי. מחירו ירד, הפסדתי. אבל המחירים היו במגמת עלייה אז. אנחנו מדברים על אמצע 2002, לאור ספטמבר 11, המחירים בניו ג'רזי התחילו לעלות, כי אנשים עזבו את ניו יורק, עברו לניו ג'רזי, והחלטתי לקנות נכס. אז גרנו בבית עד 2004, כשחזרנו התייעצתי עם סוכנת הנדלן, והסכמנו שהשוק חזק, אז נמשיך ונחזיק בנכס, והזכרנו אותו עד 2005. 2005, אמצע 2005, עוד פעם טלפון, רושל, מה את אומרת? היא אומרת, השוק חזק, בוא נמשיך להזכיר. המשכנו להזכיר את הנכס, ואז יום שישי אחד, אני ככה מדפדף לי בוול סטריט ג'ורנל, ואני קורא ידיעה שלפיה המחירים בפלורידה הפסיקו לעלות. מיד התקשרתי לרושל, אמרתי לה, רושל, הבועה מתפוצצת. עכשיו אני רוצה למכור, ואני מוכן לתת לסוחרת שאז גרה בדירה, לא זוכר כמה מאות דולרים כל חודש שהיא יוצאת מוקדם מהחוזה. החוזה היה אמור להסתיים בסוף יולי, אם אני זוכר נכון, 2006. ואז היא רשמה את הנכס למחירה, יש פרוצדורה כזו בארצות הברית, אתה רושם את הנכס למחירה, ואמרתי לה, ואם נותנים לי עסקת מזומן, אני נותן דיסקאונט. תוך זמן קצר הגיעה הצעה, נתתי את הדיסקאונט, שילמתי לסוחרת, מכרנו את הבית, העסקה נחתמה ביוני 2006. מי שמסתכל על מדד קייס שילר, זה השפיץ של מחיר הדירות, מאותו נקודת זמן, מיוני 2006, מחירי הדירות התחילו לרדת. וכשהם ירדו ב-2006-2007, מיד לאחר מכן התגלגל המשבר הנדלן, ואחר כך המשבר הפיננסי.
אז מה כל כך זעק מאותה ידיעה בוול סטריט ג'ורנל? איך ידעת השבוע המתפוצצת?
זה היה ברור. זה היה לי ברור, המחירים עפו לשמיים. שיעורי התשואה היו מטורפים במשך השנים האלה שהחזקנו בנכס. התשואה להשכרה הייתה גבוהה, אני לא זוכר מספרים כרגע, אבל התשואה להשכרה הייתה גבוהה. ומה שעוד היה מיוחד זה שאפשר היה לראות שהמימון מגיע בלי בדיקה. לאף אחד לא היה אכפת למי הם נותנים הלוואות. כשביקשתי משכנתה, הרי קניתי את הנכס ב-30% 30% הון עצמי, 70% הלוואה, משכנתה. אז כשהלכתי לפקידת המשכנתאות, היא יושבת מול מחשב, וככה בחביבות אמריקאית כזו, יש לך נכס? אמרתי, כן. איפה? בישראל. אתה יכול להראות לי חשבון מים? זו הדרך שלהם לראות שיש לך נכס. אז אני מוציא את חשבון המים, שכתוב בעברית, ושמודפס בשקלים, היא מסתכלת ואומרת לי, יופי.
מדהים.
היא לא מבינה מה כתוב שם בכלל. יש לך מקום עבודה? כן. תראה לי תלוש מזכורת, אני מראה לתלוש מזכורת, בשקלים, בעברית, היא מסמנת וי, יש מזכורת, עברתי את המשוכה הזו. וכך הלאה, כל נייר שאתה מבקש, מגיע ועובר, העיקר לתת לך כסף. הם רצו לתת כסף לכל מי שרק עבר. כל מי שהיה לו דופק, קיבל כסף. וזה נראה לי חולני לגמרי. זה היה לי ברור שמשהו כאן לא הגיוני. יחד עם זה, אתה רואה בפרסומות, בקומרשלס בטלוויזיה, שמתנפלים עליך כל גופי הפיננסים, ורוצים לתת לך הלוואה בריבית ככה וריבית ככה, ואני זוכר מקרה שנכנסתי לסופר. הבנק שלי היה, זה היה סניף בנק שישב בכניסה לסופר. אני הולך לסופר.
כבר חשוד.
ואז היא קוראת לי, מנהלת הסניף, בחורה נורא נחמדה, ומסתלבי, האם יש לך הום אקוויטי? הום אקוויטי זה הפער בין שווי הנכס לבין שווי המשכנתא. אם יש פער חיובי, כלומר, נניח הנכס שווה 120 והמשכנתא היא 100, אז יש לך 20 אלף דולר, 20 whatever, הון עצמי. כנגד ההון העצמי הזה אני רוצה לתת לך הלוואה. אמרתי לה, אבל אני לא צריך. היא אמרה, אבל מגיע לך, אני רוצה לתת לך הלוואה. שאלתי מה הריבית, הריבית הייתה 1.25%. אמרתי, ב1.25% אני לוקח את ההלוואה הזו, מחזיר משכנתה שהייתה לי ב7% בישראל, וארביטראז', כאילו, השתמשתי בכסף זול כדי להחזיר כסף יקר. המדהים הוא שהיא ידעה שהיא נותנת לי הלוואה שמשלימה ל100% את החוב על הבית. 70% משכנתה, הום אקוויטי עוד 30%, הכל חוב. זאת אומרת, אין לי הון עצמי בבית. וזה לא היה אכפת לה, הם לא בדקו את זה, אף אחד לא בדק. היא בנק מסוים, בנק מסחרי, בנק המשכנתאות זה בנק משכנתאות, אף אחד לא הצליב את המידע כדי לומר לי, יש לך 100% חוב, אתה לא יכול...
זאת אומרת שעוד לפני הידיעה בוול סטריט ג'ורנל, התחלת להבין שמשהו פה מטורף.
משהו פה מטורף, לא הגיוני, היה ברור שהם רק רוצים לתת כסף, הכסף הוא זול, וזה היה פשוט טירוף, גם בכל לוחות המודעות, אתה רואה, השוק הנדלן מטורף, זה היה פשוט טירוף, זה היה לא הגיוני.
כן, זה סיפור מצוין, שגם ממחיש בעיניי את העובדה שהמומחה שלנו לבועות פיננסיות, אכן טוב בלזהות אותן מבעוד מועד. אז לסיום חיים, האם בועות פיננסיות נוטות להתפתח יחד, למשל בורסות נדלן מטבעות, או לא בהכרח?
לא בהכרח בכלל. ושוב, הנה נחזור לדוטקום. הדוטקום פרץ באפריל, מרץ אפריל 2000. במהלך השנה, הנסדק נפל ב-75-73%. התיאבון של המשקיעים, לאור ההפסדים האלה, להשקיע במניות, היה מאוד נמוך. אנחנו נכנסים ל-2001, 2002, מתפרסמות שערוריות של אנרון ווולדקום, קורפורט אמריקה, החברות הכי מבוססות, פתאום מתגלות ככאלה שעשו מניפולציות חשבונאיות מטורפות. והאמון באופן כללי בקורפורט אמריקה, לא רק בחברות הטכנולוגיה של נסדק, קורפורט אמריקה, חברות הדאו ג'ונס, חברות ה-S&P 500, האמון בהן ירד, האמון בדוחות הכספיים ירד, אז החברות האלה, קורפורט אמריקה קורסות, התיאבון להשקיע במניות יורד, ואז גרינספן, שהיה אז ראש הנגיד, החליט להוריד את הריבית, והוריד אותה במהירות, בשישה צעדים מהירים, לרמה מאוד מאוד נמוכה, וזה מיד הזין את בועת הנדלן, שהתפתחה כתוצאה מכך שאנשים לא רצו להשקיע במניות, לאור קריסת הדוטקום וקורפורט אמריקה ההפסדים הגדולים, השערוריות, לא היה כדאי להשקיע באגרות חוב לאור הריבית הנמוכה, אז אתה לא מניב שיעור תשואה לאגרות חוב, נשאר נדלן, ואז בועת הנדלן התחילה להתפתח. כשבועת הנדלן התפתחה, הלכה וגדלה, לאור הכסף הזול, הריבית הנמוכה, הנה לך בועה אחת שקרסה, שמזינה בועה
בדיוק,
אחרת.
בדיוק, אז דווקא להפך, לפעמים בדיוק. דווקא נפילה של אחת גורמת לעלייה של,
נכון.
של אחרת. פרופסור חיים קדר לוי, תודה רבה.
תודה לך, אילה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה, וכמובן שתחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות מרואיינים לנושאים מפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, תרגישו חופשיים ומוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hila@globs.co.il או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. וכן, ראיתי שפרק 307 שלנו, שבו ערכתי את ליד אגמון, עורר הרבה מאוד אמוציות. תודה לכולכם שהזנתם, תודה לפרופסור חיים קדר לוי. אני אילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.